שלום שלום, ערב טוב לכולם. שבוע אחרון של השנה תשע"ט. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. שנה, עשור מושלם, עשור של גאולה, עשור של בשורות טובות. יהודי נכנס למשרד הפנים, מבקש להנפיק לו דרכון. אני יורד מהארץ, נמאס לי מהמקום הזה, לא רוצה לחיות פה יותר. למה? שואל הפקיד, מה רע לך? הוא אומר, בגלל שתי סיבות שבגללן אני רוצה לרדת מהארץ. א', אני לא יכול לחיות עם שלטון הליכוד. אלה לא מטפלים בקסאמים, לא מטפלים ביוקר המחיה, לא גומר את החודש, לא יכול לחיות פה. זו סיבה ראשונה. אומר לו הפקיד, בסדר, עכשיו היו בחירות, הליכוד ירד, יעלו כחול לבן. זאת הסיבה השנייה בגללה אני רוצה לרדת מהארץ. יש משהו מרושע במערכת הפוליטית שלנו, בכל מערכת פוליטית שהיא. בהתחלה מתנהלת מערכת בחירות, ואז הם דוקרים אחד את השני, ומסיתים את כולנו בשנאה אחד כלפי השני, בכיתוב, בשסע, בקרע. כיתות וסיעות, מפרקים את כל העם לכיתות וסיעות שכולם נגד כולם. ואז מסתיימת מערכת הבחירות, והפוליטיקאים מהר מאוד עושים שלום ביניהם. הנה עכשיו כבר שני הראשים יושבים ביחד, כאילו לא הייתה מערכת בחירות, ואנחנו נשארים עם השנאה. אנחנו נשארים אחרי מערכת הבחירות, עם הזעם, עם הכיתוב, עם כל המילים הנוראות שנשפחו כאן, ועלו על השולחן. ואתם יודעים, הייתה שנה מאוד מאוד קשה, שנה לראשונה בהיסטוריה של המדינה, עם שלוש מערכות בחירות. התחילה בחשוון עם בחירות לעיריות, באמצע השנה עם 2019 מועד א', באלול לפני שבוע עם 2019 מועד ב', ואנחנו נכנסים לראש השנה כל כך טעונים, כל כך כועסים, כולם על כולם, אלה מאשימים את אלה ואלה מאשימים את אלה, ואלה רואים באלה אויב, ואלה רואים חס וחלילה באלה אויב. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום, משהו שלא עשינו אף פעם, כנראה שהשיעור הזה חיכה על הצרות של השנה הזאת, ולדבר על נושא מושלם, באמת, מהלך מושלם, רעיון מושלם, רעיון שתפור מכל צדדיו. כל מה שחודש תשרי מחנך אותנו, מכל כיווניו, מכל חגיו ומכל מצוותיו, זה לדבר אחד. זה להבין שאו שנהיה תלויים אחד בשני, או שחס ושלום נהיה תלויים אחד ליד השני. או שנחיה כולנו יחד כעם אחד, ונבין שאי אפשר לוותר על אף אחד, ואי אפשר להיפרד מאף חלק בתוכנו, או שחס ושלום כולנו נהיה ביום הדין בבעיה. כל מה שהחודש הזה מלמד אותנו, ככה חזל בנו את החודש הזה, מראש השנה, עד שמחת תורה, דרך יום כיפור וסוכות, שלימי הדין אנחנו באים יחד. לימי הדין אנחנו נידונים כגוף אחד, כעם אחד, כנשמה אחת, לא משנה אם אנחנו באים מהמרכז או מהמערב, מהיישובים הדתיים או מהיישובים שהם אינם דתיים, אם אנחנו נשים או גברים, צעירים או מבוגרים, חסידים או ליטאים, זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו כעם אחד, הוא רואה כל אדם בעם הזה כחלק בלתי נפרד, חלק חיוני מהחוליות, מהגוף של כל העם הזה, ואם חס ושלום אחד חסר או אחד לא מגיע, זאת בעיה של כולנו. ומה שאנחנו ננסה היום בשיעור זה להבין א', עד כמה האחדות הוא חיונית, עד כמה אנחנו לא יכולים להיפרד אחד מהשני ולא יכולים ליצור חיץ אחד מהשני, ובסוף ננסה להבין, אחרי המילים היפות והגבוהות, איך בכל זאת פותרים את המחלוקות, איך מצליחים להתעלות מעל הוויכוחים. באמת, עם ישראל מורכב ב-12 שבטים, לא יעזור, יש בינינו ויכוחים מאוד מאוד קשים, סדרי עדיפויות מאוד קשים, תפיסות אחרות לגמרי, איך למרות זאת מצליחים לחיות יחד. רוצה לומר כמה רעיונות שלעניות דעתי הם מאוד מאוד יפים, אבל המהלך של השיעור היום יהיה 4 קושיות לחודש תשרי. השיעור היום יהיה 4 קושיות על כל אחד מהחגים. יש לנו 4 חגים בחודש תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות ושמחת תורה, 4 ימים טובים, 4 חגים, ונשאל שאלה ענקית, שכל אחד יש שיעור בפני עצמו, אבל הגעתי אותם יחד, 4 שאלות שונות על כל אחד מ4 החגים, 4 קושיות, ונראה שבסוף כולן מובילות לאותו יסוד, לניסיון, למאמץ לחבר אותנו, ללכד אותנו, להבין שבראש השנה וביום הכיפורים אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא יחד. 4 השאלות יהיו 4 שאלות מרתקות שמסתם מכולנו כבר חשבנו על כולן אי פעם. א', למה ראש השנה הוא יומיים? החג היחיד בשנה שבה כולנו, שבו כולנו נוסעים לחוץ לארץ. במקום שהחוצניקים יעלו לארץ ישראל, ארץ ישראל יורדת לחוץ לארץ. פתאום יום אחד, חג אחד, החג הראשון בשנה, כולנו חוגגים יומיים. בתורה כתוב בחודש השביעי באחד לחודש, לא באחד ובשני לחודש. ופתאום כל עם ישראל יורד חס ושלום מהארץ כביכול, הולך לנהוג מנהג חוץ לארץ, מנהג ארץ העמים, מה פתאום? השאלה השנייה והמרתקת תהיה, מה פתאום אומרים אשמנו בוידוי בלשון רבים? בשם מי אתה מדבר? בשם האיחוד האירופי? בשם ברית המועצות? בשם הליגה הערבית? בשם מי אתה מדבר? אשמנו! אתה מדבר על עצמך בלשון רבים? יש כזה מנהג, להבדיל, של ראשי ישיבות, של רבנים, שמדברים על עצמם בלשון רבים, זה לשון של כבוד. חשבנו לומר, רצינו לומר, מספרים על רב כזה מכובד שעומד פעם ביציאה מירושלים, ועובר יהודי ליד, ליד תחנת הדלק של פז, והרב הזה עומד ביציאה מהעיר, ופושט אצבע לטרמפ. עוצר לידו יהודי, והרב אומר על עצמו בלשון רבים, אולי יש לכם מקום לקחת אותנו לבני ברק? אומר היהודי, הייתי לוקח אתכם, אבל יש לי רק מקום אחד. אשמנו! ווסידס אשמנו, בשם מי אתה מדבר? תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, תישיר מבט כמו גבר, ותגיד, אשמתי! על חטא שחטאנו לפניך. מי זה חטאנו לפניך? בשם מי אתה מדבר? בשם מי? בשם 600 ריבו? 60 ריבו? בשם מי אתה מדבר? תגיד, אשמתי, בגדתי. למה מסיחים דעת ומדברים על הרבים? כשילד בגן רוצה להסיט ממנו את האשמה, ואמא שלו שואלת אותו, תגיד לי, מי שבר את הדלת בבית ספר? מה הוא אומר? היינו שם, כולם, היינו. מנסה לחלק את האשמה בין כולם, צרת רבים. מה זה אשמנו? השאלה השלישית היא, וזאת שאלה מרתקת, שהראשונים, הרמב״ם כבר מדבר עליה, והראשונים מנסים להבין אותה, מה זה הסיפור הזה של ארבעת המינים? מה אנחנו חוגגים ארבעה מינים שהם לא פרי, הם לא מאכל, לפי מה אספנו אותם? מאיפה הבאנו אותם? אין ביניהם אף אחד שהוא פרי, אף אחד שהוא תבוע, אף אחד שהוא מאכל, לא ביקורים, לא ספירת העומר, מה פתאום? אספנו ארבעה עשבים, החלטנו להביא אותם, להגיד אותם יחד, מה המשמעות של זה? והשאלה הרביעית ומאוד מאוד מעניינת, מה הסיפור של החג האחרון? פתאום לא היו מספיק חגים בחודש תשרי, לא מספיק ביטלנו ימי עבודה, באה התורה ואומרת, רגע, עוד חג אחד, וביום השמיני עצרת תהיה לכם. מה זה עצרת? ייצרו מעשיית מלאכה, רגע, אל תחזרו לעבודה. יהודי זה מי שנח. אז יאללה, עוד יום להישאר בבית. למה? החג היחיד שהתורה לא מסבירה למה. בכל חג יש לנו איזשהו הסבר. ראש השנה אמנם אין הסבר, לפחות יש מצווה. יום תרועה יהיה לכם. אז דרך השופר אנחנו יכולים לנסות להבין מה המהות של החג הזה. בשמיני עצרת אפילו אין מצווה שמייחד אותו. המצווה היחידה היא, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. תנוחו, תישארו בבית הכנסת, אל תלכו לעבודה. למה? זה חודש שכל כולו חגים, לא הולכים לעבודה בכלל, אז למה להוסיף עוד יום? מה המשמעות של החג הרביעי? אנחנו נראה שכל ארבעת השאלות, כל ארבעת החגים, לוקחים אותנו לאותו מקום. כדי שחודש אחד נהיה יחד, חודש אחד ניקח אחריות אחד על השני, וחודש אחד נבין שכמו שאמרנו, הדאגות של הזולת והבעיות של הזולת הם גם הדאגות שלך, גם אתה משלם עליהם, והאחריות של כולנו זה להגיע ביחד, שלמים, בריאים, זכאים, כולנו ביחד ליום הדין. בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. כמו שאמרנו, בראש השנה ויום הכיפורים זה החגים היחידים שיש בהם אחדות. בכל החגים במשך השנה יש הבדל בין יהודי ארץ ישראל ליהודי חוץ לארץ. לפעמים זה משעשע, זה יוצר בלגן. מי שהיה בחגים, מן הסתם יש פה יהודים שהיו בחגים בחוץ לארץ, יודעים שזה לפעמים עושה בלגן גדול. אני הייתי הרבה שנים בחוץ לארץ בחגים, או בשליחות, או אצל הרבי, ויש בעיות גדולות. אם אתה ישראלי ואתה בחוץ לארץ, יש בזה הרבה מחלוקות. אני אגיד לצורך העניין, אל תפסקו הלכה ממה שאני אומר עכשיו. אם אתה בחור ואתה בחוץ לארץ, למחרת הפסח, באחרון של פסח, יש הרבה שאומרים שאם אתה בחור, אתה צריך להניח תפילין, כי בשבילך זה יום רגיל, אתה ישראלי. אתה ארץ ישראלי, בשבילך זה יום רגיל, אמנם בצנאה. יש אומרים שמותר לך לאכול חמץ. תחשבו על המראה הזה שעומדים יהודים ביחד. בשביל האחד, אם הוא יאכל חמץ, זה קרת. בשביל השני, אם הוא יאכל חמץ, שיברך ומוציא לחם מן הארץ ויעשה ברכת המזון. אחד נוסע באוטו, השני, אם הוא ייסע באוטו עם עדים והתראה, בזמן בית המקדש צריכים לזכור אותו. שנינו יהודים, אבל הוא בא מהארץ, הוא בא... וכך להפך, יהודים שבאים מחוץ לארץ, לארץ, אצלנו כבר נגמר החג אם הם באים עם המשפחה, לא ניכנס לכל פרטי הלכות, יש בזה הרבה מחלוקות, אבל במציאות מסוימת, יכול להיות שיהודי שמגיע מחוץ לארץ לארץ, יצטרך לעשות יומיים, אם בדעתו לחזור וכולי, לא ניכנס. ואילו מי שכאן עושה יום אחד, אז יוצר הרבה בלגן. ככה זה בכל החגים בשנה, בפסח, שבועות וסוכות, חוץ משני חגים. שני חגים יש אחדות, תאימות מלאה בין יושבי ארץ ישראל ליושבי חוץ לארץ. שני ימי הדין. ראש השנה ויום הכיפורים. ביום הכיפורים הם עולים ארצה. גם הם עושים יום אחד, כמונו. לא כמו כל החגים שהם עושים יומיים, יום הכיפורים זה 26 שעות, 24 שעות, אצל כולם, יום אחד. בראש השנה, אנחנו עולים לקראתם. אנחנו יורדים, יורדים מהארץ, הולכים לחוץ לארץ, ופתאום גם אנחנו עושים יומיים. מה משמעות העניין? למה? אז מילא לגבי יום הכיפורים, זה מובן. אי אפשר לדרוש מיהודי לעשות יומיים יום כיפור, כי לא הרבה יגיעו למוצאי יום כיפור השני. בקושי שורדים 24 שעות בלי אבטיח, אז אתה רוצה 48 שעות בלי אבטיח. מובן שיום כיפור זה לא יום שאתה יכול לקבוע יום כיפור שני של גלויות. זה פשוט בלתי אפשרי לתבוע מיהודים את החמישה עינויים האלה עוד פעם. אז לגבי יום כיפור זה מובן שוויתרו להם. אבל מה פתאום הוסיפו לנו? למה בראש השנה אנחנו עושים יומיים? מעניין, דבר שהוא מאוד לא ידוע, יש עדות קדומה ביותר לזה שבארץ ישראל עושים יומיים ראש השנה. למרות שכתוב בחודש השביעי באחד לחודש, עדות מלפני 2500 שנה, שמאז ומתמיד כאן ראש השנה היה יומיים, לא יום אחד. כבר בספר עזרא אנחנו רואים. מובא מספר אחד, ספר נחמיה, מדבר על הימים הקשים שאחרי שיבת ציון, יש פה יהודים מרחוב שיבת ציון, היו ימים קשים מאוד, ימים שאחרי שיבת ציון, אף אחד לא רוצה לעלות לפה. בא זרובבל בן שאלתיאל, אוסף אותה מבבל, בואו תעלו ארצה, נעלה ציון, נעלה לירושלים, 70 שנה ירושלים חרבה, אף אחד לא רוצה לעלות לפה. הם ישבו בבבל, הסתדרו, קיבלו אותה מאוד יפה, זה היה גלות שבה חיבקו את היהודים, לא נלחמו ביהודים, הם הרגישו מאוד בנוח, הם היו עריסים, עבדו באדמות, שילמו מיסים, היה להם מאוד טוב, בא זרובבל, אומר תחזרו לארץ ישראל, ומה יש שם? כלום, אדמה, טרשים, בית המקדש חרב, לא רוצים לעלות ארצה. בפועל הוא מצליח לאסוף 40 אלף איש, התנ"ך אומר עליהם, מדלת העם. הוא מצליח לאסוף אנשים שעלו ארצה כי לא היה להם משהו יותר טוב לעשות שם. הגמרא מכנה אותם בכינוי שלילי מאוד, 10 יוחסין עלו מבבל. ממזרים, אסופים, שטוקים, חבר'ה כאלה זרוקים, בלי משפחות, בלי רקע, בלי ייחוס, הם עושים טובה ועולים כאן ארצה. כמה שנים אחר כך נחמיה ועזרא עולים אחרי זרובבל, מגלים ענייה פה, התחילו לבנות את בית המקדש, אבל השכנים התנגדו, אז הלשינו למלך פרס, אז הבנייה נעצרה. וכלום, העם מפורק, האנשים האלה שעלו לפה בלי משפחות, מתרועים עם אנשים הגויות מסביב ירושלים, יולדים ילדים, הכל מפורק פה. בראש השנה עזרא ונחמיה מכנסים את כל העם לבית המקדש, ועושים את המנהג של המלך בהקל, למרות שזה ראש השנה ולא סוכות, מוציאים את ספר התורה בהר הבית, ומתחילים לקרוא פרשיות מספר התורה, לעורר את העם, לחזור חזרה, להיפרד מהנוכריות, לחזור חזרה לארץ ישראל, לחזור חזרה לירושלים. והעם מתעורר ופורץ בבכי, ואז נחמיה אומר להם את הפסוק המפורסם, היום חג, מפה לומדים שבראש השנה צריך לאכול, זה חג, למרות שזה יום הדין, צריך לאכול בראש השנה, לכו יאכלו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, והנביא ממשיך, וביום השני נאספו שוב. זאת אומרת שכבר אז היה יום שני. ראש השנה מאז ומתמיד, אפילו בירושלים, היה יומיים. זה לא איזשהו חידוש של חז"ל, אני יודע מה, אחרי החורבן, לא, כבר בזמן עזרא הסופר, עוד בתחילת בית המקדש השני, כבר אנחנו יודעים שתמיד ראש השנה בארץ ישראל נחגג יומיים, ולא יום אחד, כמנהג חוץ לארץ. והשאלה הגדולה היא למה? נקרא נחמיה ח', מובא מספר 1, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש עד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ההתכנסות הראשונה הייתה באלף דראש השנה. ויאמר נחמיה, ואחרי שהם בוכים ומתענים ומתאבלים על כל מה שהם עשו, אומר להם נחמיה, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו. חשוב לנו לזכור את זה. תאכלו לבד ותערכו אחרים. חג של אהבת ישראל, חג של דאגה לזולת, כי קדוש היום לאדוננו. וממשיך הנביא ואומר, וביום השני נאספו ראשי האבות אל עזרא הסופר ולהשכיל אל דברי התורה. זאת אומרת שראש השנה היה לו תמיד יום שני. אפילו בארץ ישראל היה יום שני. למה? מה פתאום? הסבר הפשוט, אני רוצה לומר באמת הסבר מדהים, מרגש, שובה את הלב. אבל לפני זה אני רוצה לומר את ההסבר הפשוט, אי אפשר ללכת לפנימיות לפני הפשט. יש הסבר פשוט, למה ראש השנה הוא תמיד יומיים, וזה ההסבר האמיתי, זה ההסבר ההלכתי, מה שכתוב בשולחן ערוך. כי לא ידעו מתי ראש השנה. היה תמיד ספק מתי א' בתשרי. בשיטה שבה אנחנו קובעים ראש חודש יש בעיה. ראש חודש יכול להיות באחד משני ימים. הוא יכול להיות, הראש חודש העברי, הראש חודש היהודי שהולך לפי מולד הלבנה, יכול להיות באחד משני ימים. הוא יכול להיות ביום ה-30 של החודש הקודם וביום ה-31 של החודש הקודם. תלוי באורך של המחזור של הלבנה, במולד, מתי בדיוק חל המולד, מתי הירח מתחיל להתגלות מחדש אחרי שהוא גומר את הסיבוב, זה יכול להיות ביום ה-31 וביום ה-31. עכשיו זה משליח כמובן על כל החודש. אם נניח שהראש חודש היה ביום ה-30, נגיד ביום ראשון בשבוע, מתי יהיה החג? מתי יהיה פסח וסוכות? שבועיים אחר כך ביום ראשון, כי הם בתתוו. אם ראש חודש היה רק ביום שני, ביום ה-31, מתי יהיה פסח וסוכות? שבועיים אחר כך ביום שני. מה היו עושים? איך היו מפרסמים לכל תפוצות ישראל מתי היה ראש חודש, מתי לחגוג את פסח וסוכות? אז הייתה שיטה, לא היה אז וואטסאפ, ולא היה דואר, אנחנו מדברים על בית המקדש הראשון אפילו, כמעט 3,000 שנה אחורה. אז איך היו עושים את זה? היו שולחים שלוחים. בהתחלה היו מדליקים מסועות, מדליקים מדורות, אבל אז באו האקוטים והיו עושים בכוונה מתאים, מדליקים מסועות לא בזמן, אז התחילו לשלוח שלוחים. פשוט בדין היה להם נהגי מוניות, רוכבי סוסים, שהיה להם תפקיד, אתה עושה את הקו לטורקיה, אתה עושה את הקו לאירופה, אתה עושה את הקו לאפריקה, אתה עושה את הקו למזרח, היו הולכים שלוחים באופן פיזי לכל העולם ומכריזים, ראש חודש היה ביום ראשון, פסח יהיה ביום ראשון, ראש חודש היה ביום שני, פסח יהיה ביום שני. היו אבל מקומות רחוקים בחוץ לארץ שהשלוחים לא הספיקו להגיע תוך שבועיים. כשרוכבים ברגל זה לוקח הרבה זמן, כשרוכבים על סוס זה הולך הרבה זמן. היו מקומות שהגיע תדוו בחודש ולא ידעו אם תדוו הוא ביום ראשון או תדוו הוא ביום השני, כי לא ידעו אם ראש חודש היה ביום הראשון או ביום השני. ככה נולד יום טוב שני של גלויות. אז באותם מקומות רחוקים, קולומבוס עוד לא היה, אבל נניח בארצות הברית אין סיכוי שהיו יכולים לעבור את האוקיינוס בשבועיים, נכון? אז בארצות הברית מאז ומתמיד, אילו היו מגלים אז את ארצות הברית, היו צריכים כבר אז לעשות יומיים. ככה נולד יום טוב שני של גלויות, כי פשוט לא ידעו מתי פסח וסוכות. זה היה בחוץ לארץ. בראש השנה הייתה את הבעיה הזאת אפילו בארץ ישראל ואפילו סמוך לירושלים, כי ראש השנה מתי חל? בראש חודש, באלף בחודש, ובתוך ראש חודש בית דין לא יכולים לשלוח שלוחים, כי ראש השנה זה חג, אז אי אפשר לצאת מחוץ לתחום. יצא שאפילו בסביבות ירושלים, אפילו ביישובים בגבעה ורמה סביב ירושלים, לא ידעו מתי ראש חודש, לא ידעו מתי ראש השנה. לכן ראש השנה תמיד נחגג יומיים מספק, שמה היום א' בתשרי, שמה מחר א' בתשרי. שוב, כי לא ידעו מתי היה מולד הלבנה, מתי קידשו את החודש, מתי היה ראש חודש. כל זה היה בעבר, היום כבר יש לוח, אז אנחנו יודעים מתי א', כבר לא מקדשים על פי הראייה, אלא על פי חישובים, אז יודעים מתי א'. ובכל זאת אמרו חז"ל, מנהג אבותינו בידינו, אנחנו משמרים את מה שעשו אבותינו, ולכן בראש השנה כולנו נוהגים יומיים, כמו שנהגו אבותינו, שכולם היה להם יומיים ראש השנה, כי לא ידעו מתי ראש חודש. אז זה ההסבר הפשוט. נקרא את זה בשולחן ערוך רבנו הזקן סימן תפרש. בני גולה עושים המועדות שני ימים. בכלל, פסח, שבועות, סוכות, בני הגולה עושים תמיד יומיים. למה? כי בעבר אבותיהם לא ידעו מתי היה פסח וסוכות, לפחות במושבות הרחוקים. צריכים להגיע להודו, צריכים להגיע לאפריקה, למקומות רחוקים. לא היה אפשר להגיע תוך שבועיים. בני גולה עושים המועדות שני ימים, לקיים מנהג אבותיהם שהיו עושים שני ימים בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה. ולא היו בני גולה יודעים יום שהוקבע בו החודש בירושלים, והיו עושים שני ימים מספק. אבל בני ארץ ישראל הקרובים לירושלים היו עושים המועדות יום אחד, לפי שהבדין בירושלים היו שולחים שלוחים להודיע יום שנקבע החודש. אבל בחגים, תוך שבועיים בארץ ישראל כבר ידעו, עד רמת הגולן הגיעו. אז במילא, או עד סוריה אפילו שכבש דוד, הגיעו תוך שבועיים. אז בארץ ישראל היו עושים יום אחד, בחוץ לארץ יומיים מספק. בראש השנה, גם בארץ ישראל לא ידעו מתי היה ראש חודש. וזה הטעם לא שייך אלא בשאר מועדות חוץ מראש השנה, אבל בראש השנה אף בני ארץ ישראל צריכים לקיים מנהג אבותיהם שהיו עושים שני ימים, שבראש השנה שהוא יום טוב אין השלוחים יכולים לצאת, במילא ראש השנה הוא יומיים, כי מעולם לא ידעו פה מתי היה ראש חודש. כי גם אם בית דין ידע בירושלים, אבל בתל אביב לא ידעו. ואפילו סביבות ירושלים, אפילו בתוך ירושלים עצמה, אם היו אזורים שהם מחוץ לתחום, שאי אפשר להגיע אליהם, כי היה 2,000 אמה בלי בית בנוי, אפילו בירושלים עצמה לא ידעו מתי ראש השנה, וכל שכן שלא ידעו בגליל. לכן ראש השנה הוא תמיד יומיים, כי הוא בתחילת החודש, ולא הספיקו לפרסם אם ראש חודש הוא היום או מחר. בכל אופן, אני לא רוצה להסתפק בהסבר הזה, כי תמיד תהיה את השאלה, אז זה היה פעם. אבל מה היום? זה לא פשוט, לחשוב על זה עוד יום חג, זה עוד פעם קידוש, זה עוד פעם לתקוע בשופר ולברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. הוא לא ציווה אותנו, הוא ציווה אותנו אתמול, הוא לא ציווה אותנו היום. זה לא דבר פשוט לקבוע עוד יום. בכל אופן חז"ל לקחו את זה על עצמם, היה להם את הכוח, לכן אנחנו עושים בשהחיינו מספק וכולי וכולי ביום השני. זה לא דבר פשוט. לכן אני רוצה לחפש עוד איזשהו טעם, לפחות לפי פנימיות, למה ראש השנה יומיים? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה ששאלנו נוגעת לוידוי. הוידוי הוא פלא פלאות. היופי אצלנו, שלכל אחד יש את החטאים האהובים עליו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן 365 מצוות לא תעשה, כדי שכל אחד יתחבר לעבירה מסוימת. מגיעים לוידוי, פתאום כולנו אומרים את אותו נוסח וידוי. שואל האריה הקדוש, איך זה ייתכן? וכי כל מי שיושב כאן חטא באותם חטאים השנה? אני מקווה שאף אחד לא עצר לקרוא מה אומרים שם בוידוי. אנחנו מודים שם על חטאים נוראים, שלפחות אני בחלקם לא עברתי, אני לא יכול לדבר בשם כולם, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות, על חטא שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית, על לא חטאנו בזה. על חטאים שאנו חייבים עליהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. מישהו כאן עבר על חטא בדאורייתא, במזיד, בעדים והתראה, שיתרו בו קודם שלא ימשיך, והוא ימשיך ועשה את זה. איך ייתכן שכל עם ישראל אומר את אותו וידוי, שאלתו הגדולה של האר"י הקדוש? שאלה שנייה הוא שואל, מה, כמו ששאלנו, מה פתאום אשמנו בלשון רבים? בשם מי אתה מדבר? מה זה אשמנו? תגיד אשמתי, נראה אותך בן אדם, על חטא שחטאתי לפניך. מין חלוקה של הסבל, חלוקה של החטאות. בואו ניקח את זה עלינו כולנו ביחד. אני שואל למה? למה אני צריך לקחת על עצמי את החטאים של אחרים? אתה אומר דבר נכון, ואנחנו בדיוק זה העניין, וזה מה שאנחנו רוצים להבין. מספרים שפעם בעיירה, יהודי פשוט הגיע לבית הכנסת, כנראה לא בבית כנסת חסידי, הגיע לבית הכנסת ורקד מאוד עם התורה. הרב, תלמיד חכם, לא יכול לסבול את זה. כל השנה הרב לומד בסירות נפש, פתאום מגיע שמחת תורה, היהודי הפשוט הזה רוקד עם התורה, מה אתה מחותן כאן? הוא אומר ליהודי הזה, תגיד לי, מה אתה רוקד עם התורה? כל כך הרבה למדת השנה? אומר היהודי לרב, תשמע רבי, כשאתה אמרת על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות, מה חטאת בזה? לא אמרת, אתה ערב לכל עם ישראל, לקחת את החטאים שלי, אז גם בתורה אני לוקח את הלימוד שלך. טוב, שער הכוונות, שואל האר"י הקדוש בשער הכוונות, דרוש חזרת העמידה, דרוש ה', צריך האדם לומר, בקטע השני, במובן מספר אחד, צריך האדם לומר כל פרטי הוידוי כולם, אשמנו, בגדנו וכולי, אף על פי שיודע בעצמו שאין כל הדברים מהם, ונראה כי מדבר שקר. אתה עומד בבית משפט, אתה עומד בפני בית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא יושב עם שלושה ספרים נפתחים, עומדים המלאכים, מחצה זכויות ומחצה עוונות, ואתה לוקח על עצמך עוונות שלא עשית. בבית משפט אדם כופר גם במה שהוא כן עשה, ופה אתה הולך ומודה בדברים שלא היו ולא נבראו. מה מונח כאן? ועוד שואל האר"י הקדוש, וכן תבין טעם נכון, כמו שאתה אומר, וכן תבין, הדברים תלויים אחד בשני, למה נתקן הוידוי בלשון רבים? כי היה צריך לומר, אשמתי, בגדתי. מה פתאום אתה מדבר בשם האיחוד האירופי, בשם עם ישראל? מה זה אשמנו? מה זה בגדנו? שאלה שלישית. שאלה מאוד מעניינת, שמרוב שאנחנו רגילים אנחנו לא שמים לב אליה, אבל היא שאלה שצועקת. מה חוגגים עם ארבעת המינים? מה הסיפור של המצווה הזאת? בשביל מה מביאים את ארבעת המינים? איך זה קשור למטרה של החג? לחג הסוכות יש טעם. מה הטעם של חג הסוכות? להזכיר. את ענני הכבוד, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא 40 שנה הוביל אותנו, כמו תינוק באקווריום, כמו תינוק בפגיעה באינקובטור. לא היו דאגות. לא היה שמש ולא היה חם, והיה אוכל מהשמיים, והיינו מוגנים מכל הכיוונים. 40 שנה של פינוק. אז אנחנו מזכירים כי בסוכות הושבתי שהוא הוליך אותנו במדבר 40 שנה, בכזאת אהבה, בכזאת חיבה, שלא תהיה שום דאגה. הענן נשאר את הדרכים, הענן גייץ את הבגדים, לא היו שום בעיות. בשביל זה נועד חג הסוכות, להזכיר את הנס של ענני הכבוד. איך נכנסו פה ארבעת המינים? מה זה קשור בכלל לחג? יותר מזה, כמו שהרמב״ם שואל, מה הסיפור של המינים האלה? אני מבין שכשמגיע ספירת העומר, אדם מביא קורבן מהתבואה החדשה, הוא הולך לאכול שעורה וחיטה, תהתחלה הוא נותן לקדוש ברוך הוא. שבוע שעבר קראנו על ביקורים, צמחו לך פירות בשדה, תהתחלה אתה מביא לקדוש ברוך הוא. אבל מה זה המינים האלה? אין בהם שום פרי מאכל, אין בהם שום תבואה שאדם חי ממנה, חיטה ושעורה. אלו פירות שכולם תוספות, לא פירות, אלו מינים מן הצומח שכולם תוספות. מה הסיפור שלהם? בשביל מה מביאים אותם? למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את הארבע האלו? אז הרמב״ם כותב באמת מהלך חדש ויפה. נקרא ויקרא רבא למד, את השאלה שאנחנו שואלים עכשיו זה לא שאלה שלי. שלמה המלך מעיד על עצמו, החכם מכל האדם, שהוא הבין את כל התורה, את ארבעת המינים הוא לא הצליח להבין למה. מה הקדוש ברוך הוא מנסה להשיג עם ארבעת המינים? מה הוא מנסה לעורר בנו? איזה עצב? למה הוא מנסה לחנך אותנו? הרי כל מצווה נועדה ללמד משהו, לחנך משהו, לסמל משהו. ויקרא רבא למד, קטע שלישי, אחר שכתוב בשלמה החוכמה והמדע נתון לך, זה פסוק בדברי הימים, עלה לו תמה על ארבע מינים הללו, שנאמר שלושה הם הנפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. אלו ארבעה מינים שביקש לעמוד עליהם, ולא הבין את סוד המצווה הזאת. אז הרמב״ם אומר שאנחנו באים להנציח את הנס שהגענו לארץ פורחת. מאיפה הגענו? הגענו מהמדבר. 40 שנה לא היה לנו כלום שם. לא היה עשב, לא היה פרי, לא היה עץ, לא היה כלום. אנחנו מגיעים לארץ ישראל, ארץ פורחת, ארץ נושבת, ארץ של יישוב. אז ארבעת המינים שאנחנו מביאים זה ברכה על הטבע. הודעה על הטבע שהגענו למקום שאפשר לחיות בו, למקום ירוק, ארץ ירוקה. מה בחר הקדוש ברוך הוא? את ארבעת המינים המשובחים ביותר בטבע. האתרוג הוא המשובח ביותר בגלל הטעם וריח. ההדס הריחני ביותר. הלולב, אומר הרמב״ם, הוא היפה מהעלים. והערבה המשובחת בין העשבים. אינני מבין בזה ממש, אבל ככה הוא כותב. ארבעת המינים האלו הם היפים והמשובחים, נציגות מכל הטבע, זה הנציגות הבוטנית. הבאנו מתנה לקדוש ברוך הוא מהגן הבוטני בארץ ישראל, דווקא לא ענייני פרי, כי על זה מודים בהזדמנויות אחרות, הפעם שהוא הביא אותנו לארץ ירוקה, לארץ שנעים לחיות בה, שאנחנו כבר לא במדבר, מביאים נציגות מהמשובח ביותר שבכל הטבע. כך אומר הרמב״ם, נקרא מורה נבוכים. ברור הרי שאנחנו הולכים לזה, אבל אני אף פעם לא אגיד רעיון פנימי לפני שנגיד את הפשט. אם יש רמב״ם, צריך להתחיל מרמב״ם. מורה נבוכים ג' מ' ג', והנראה לי בארבעת המינים שבלולב, שהם שמחה בצייתה מן המדבר, אשר היה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות, יוצאים ממקום צחיח, מקום יבש, מקום שבני אדם לא יכולים לחיות בו, והוא מביא אותנו לארץ נפלאה, למקום שנהדר לחיות בו, שנעים לחיות בו. אז זה נציגות מהטבע, הברכה של הטבע. והוא מביא אותנו אל מקום האילנות, נותני פרי והנערות, ולקח לזיכרון זה הנאה שבפירות האדמה, האתרוג, הטוב שבריחו, ההדס, היפה שבעלים, הלולב, והטוב שבעשבים, ערבי נחל. אז זה נציגות מהיפה ביותר שבטבע, שדרכו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהביא אותנו למקום נורמלי, מקום שאפשר לחיות בו ולא ישאיר אותנו במדבר. כך אומר הרמב״ם. אבל כמובן שכמו שאמרת, אנחנו מחפשים את ההקשר הגדול לנושא של האחדות, ולכן נזכיר עוד מעט את המדרש המפורסם. והשאלה הרביעית שנוגעת לחג הרביעי, כמו שאמרנו, החג המסתורי, שבין כל חגי תשרי, חג שהתורה לא נותנת לו שום טעם ושום הסברה. רק לא ללכת לעבודה. במדבר כפתת למדהי, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו. אומרת המשנה בסוכה זין, חג בפני עצמו. זה לא שהתורה קבעה יום שמיני לסוכות, זה חג בפני עצמו. איך אני יודע שזה חג בפני עצמו? כי לא יושבים בסוכה. זאת אומרת שזה חג חדש, עושים שוב קידוש. זה חג חדש, מברכים שוב שהחיינו. בניגוד לשביעי של פסח שלא מברכים שהחיינו, בשמיני עצרת כן מברכים שהחיינו. כי זה חג חדש, זה חג אחר. וכל אחד שואל את עצמו, עוד לא היו מספיק חגיגות בחודש הזה? אתם יודעים איך המן שכנע את פרעה לוותר עלינו? מה הוא לכלך עלינו כשהוא בא למלך ואומר לו, לך תתפטר, באופן יזום תהרוג אנשים בכל ה-127 מדינה שלך. מה הוא משכנע אותו? עוד לא היה מיינקאמפ, איך הוא שכנע אותו? מה הוא אמר לו? הוא אמר לו מאוד פשוט, אומרת הגמרא, הוא אמר לו, שי פאי, שבת היום, פסח היום. הוא אומר, אתה שואל יהודי למה הוא לא בא לעבודה? הוא אומר לך, מה אתה לא יודע? שבת היום, פסח היום, או ערב שבת, או מוצאי שבת, או איסרו חג של שבת. כל יום יש לו תירוץ למה הוא לא עובד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, זה הגמרא אומרת, לא אני. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא היו עוד מספיק ימי חגים בחודש תשרי שלא היינו בעבודה עם כל ההכנות לראש השנה, שאתה כבר לוקח חופש 3 ימים קודם ו3 ימים אחר כך. ביום השמיני עצרת תהיה לכם. אבל למה? לא אכפת לנו. אבל שהקדוש ברוך הוא יגיד למה. בכל החגים הוא מסביר, כי בסוכות הושבתי, זכר ליציאת מצרים, בחג הביקורים, קרה משהו ביום הזה. שמיני עצרת לא קרה כלום. והתורה גם לא מסבירה למה. אומר רש"י, עצרת תהיה עצורים בעשיית מלאכה. אז מה המשמעות? אז אני מסכם. למה ראש השנה יומיים? למה הווידוי בלשון רבים? ולמה אנחנו לוקחים על עצמנו עבירות שאפילו במחשבה לא חשבנו לעשות אותן? למה דווקא ארבעת המינים האלה? ומה הסיפור של החג הרביעי? האמת היא שכל הדברים הולכים לאותו מקום. לפני 118, תפרי שעין א', 1911, 108 שנים. 108 שנים פורצת אחת מעלילות הדם החמורות ביותר בעת המודרנית. כבר אחרי התקופה של ימי הביניים, כל רוסיה מזדעזעת, אחת העלילות הכי מסוכנות כנגד יהודי רוסיה, ורוסיה שלטה בחצי עולם. העיתונים מספרים שמצאו יהודי ליד קייב בשם מנדל בייליס, שרדף אחרי ילד נוצרי, שחט אותו להוציא את הדם שלו, להכניס את הדם שלו במצות בערב פסח. מה היה הסיפור? ילדים באיזה פרוור על יד קייב מצאו במערה גופה של ילד נוצרי, ילד בן 12, ובאו אנשים, המשטרה התחילה לחפש, הוא היה עזוק בסימני אלימות מאוד קשים על הגוף שלו, המשטרה התחילה לחפש, עד שבאו כמה שיקורים והעידו שמנדל בייליס היה מדליק הפנסים ברחוב, העיד איזה שיקור, שהוא ראה את מנדל בייליס רודף אחרי הילד הזה לתוך המערה. תפסו אותו, והממשלה מכינה משפט ראווה, 3 שנים התכוננו למשפט הזה. למה? זה בא להם טוב. באותה תקופה הדומה, הפרלמנט במוסקבה ניסה להעביר חוק שלייחד ליהודים תחום מושב, שיהיו כמו שכבר היה במקומות אחרים, שיהיה ליהודים אזורים מוגדרים שרק שם מותר להם לחיות. גטאות, לפתוח גטאות. ובדיוק עלילה דם הזאת באה להם בזמן. עכשיו, זה היה שקר מתואב. המשטרה ידעה מי הרוצחת. הייתה אישה, גנבת, שניהלה עסקים מפוקפקים, ואותו ילד היה חבר של הילד שלה, והיא פחדה שהוא ראה איפה היא מחביאה את השלל. אז היא הלכה ורצחה אותו, והמשטרה ידעה את זה. אבל היה להם נוח להפיל את זה על בייליס. והכינו 3 שנים משפט, וכל רוסיה מלאה קריקטורות וטינופת על הרשע של היהודים והאכזריות של היהודים בערב פסח, ומאות שנים הם עושים את אותם דברים, וזו הייתה סכנה נוראה. בייליס לבד לא יכול להתמודד עם זה, הוא היה פועל במפעל לבנים, לא היה לו כסף לזכור עורך דין, לא היה לו את המערכת המשומנת שתתמוך בו. אז גדולי ישראל מכל האשכנז התגייסו לעזור לו, הפכו להיות המשפחה שלו. שכרו לו עורך דין, אחד עורכי דין היהודים הכי טובים בעולם, את אוסקר גרוזנברג. והוא במשך כל השנים התכונן להדוף את הטענות של התביעה ולהוכיח שאין דבר כזה, שיהודי לא יכול לאכול דם, יהודי לא יכול לשתות דם, זה שקר וכזב. הוא הביא עדים מאוד מאוד חשובים כעדי הגנה, הוא הביא את הרב מזה. מי שישים לב, בתל אביב, יש מזה וגרוזנברג נפגשים. זה לא המקום הראשון שהם נפגשים, הם נפגשו על דוכן העדים במשפט של בייליס. משם זה התחיל, גרוזנברג היה הפרקליט, ומזה היה הרב של מוסקבה, הוא היה עד מטעם ההגנה. התביעה הביאה איזה כומר, שהוא טען שהוא מומחה ליהדות, והוא בא עם ספרי ש"ס וילנה, כך הוא הגיע לדוכן, והוא הוכיח מן המקורות שמצווה עלינו לאכול דם של מצות, הביא כל מיני הוכחות. יום אחד באמצע המשפט, הכומר הזה עולה עם טענה, גרוזנברג הממולח הזה שמעולם לא הצליחו להשתיק אותו, השתתק, נהיה חיוור, ביקש לעצור את הדיונים, אמר אני צריך ללמוד. הוא פתח גמרא, מסכת בבא מציע, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ככה קורא הכומר הזה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. אדם כי ימות, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. הנה מוכח מתוך התלמוד, שהיהודים חושבים שרק הם בני אדם, וכל השאר הם בעלי חיים. נו, אז פלא שהם הורגים אנשים בשביל למצות שלהם. מבחינתם הם דרכו על נמלה. לא שמותר לדרוך על נמלה, אבל ככה הוא הציג את זה. גרוזנברג נהיה חיוור, אמר, אני מצטער, אני לא תלמיד חכם, אני צריך ללכת ללמוד, צריך להבין, ביקש לעצור את הדיונים. התחיל לשלוח איגרות לרבנים בכל אשכנז. שיצילו אותו, שיעזרו לו. ואז בא מאיר שפירא מלובלין, בחור צעיר עם ראש ענק, המייסד של תקנת הדף היומי, ונטע יהודי שחי מעט שנים, שנפטר לפני גיל 40, ואמר לו, הוא הקים את ישיבת חכמי לובלין, את הישיבה הגדולה הזאת בשנים הקצרות שלו, והוא נתן לו פרשנות, והוא עמד על דוכן העדים, וגרוזנברג במתק לשונו, ביופי השפה שלו, בפתוס הגדול של עורך דין אמיתי, עמד והציג את זה ופשוט השתיק את האולם. אמר לו מאיר שפירא ככה, תראה, למין האנושי יש כמה שמות, גבר, איש, אנוש, אדם. אדם זה הכינוי היחיד שהוא גם ליחיד וגם לרבים. כל הכינויים האחרים מתחלפים בין יחיד לרבים. גבר, רבים הם גברים. איש, רבים הם אנשים. אנוש, רבים הם אנשים. אדם הוא גם כינוי לפרט וגם כינוי לכלל. גם כינוי לאדם וגם כינוי לעם. אדם, אין אדמים. אדם זה כינוי לכל מין האדם. עומד גרוזנברג על דוכן העדים ואומר, עם ישראל הוא היחיד שאצלו הפרט והכלל הם דבר אחד. הנה תראו, עומד פה אדם אחד, מנדל בייליס, פועל מקייב. מי מייצג אותו במשפט? עורך הדין הכי טוב באירופה, מי משלם לי? כל עם ישראל משלם לי. מי הכין אותי למשפט הזה? רבנים מכל אירופה עמדו להכין אותי לפה. בייליס לא עומד לבד. כשיהודי מגיע, האדם, הפרט והכלל הם תמיד יחד. ואומר גרוזנברג, זה לא רק אנחנו חושבים ככה, גם אתם חושבים ככה. כשגוי רוצח, מה אומרים? איוון רצח. כשבייליס רצח, מה אומרים? היהודים רצחו. אין אצלכם הבדל בין יהודי ליהודים. אין אצלכם הבדל בין הפרט לכלל. כשמוצאים יהודי שגנב, כל היהודים גנבים, צריכים לגרש את כולם מרוסיה. גם אתם יודעים שאצל יהודים פרט וכלל זה דבר אחד. וזאת הנקודה. מאיפה זה מתחיל? הכל מתחיל מפרשת השבוע. הפרשה שלנו שתמיד נקראת לפני ראש השנה. לא משנה שנה מעוברת, שנה רגילה, פרשת אתם ניצבים היום, הפרשה הקצרצרה הזאת, 30 פסוקים, תמיד תביא אותנו, תהיה הפתיחה לראש השנה, שבת מברכים של ראש השנה של חודש תשרי. מה עושה משה בתחילת פרשת ניצבים? עושה משהו שלא עשה מעולם. זה כבר ממש ימים לפני ההסתלקות שלו מהעולם, זה אחד הדברים האחרונים שמשה עושה. הוא מתחיל בפסוק מסתורי שלא היה כמוהו בכל התורה. אתם ניצבים היום, מובא מספר 2, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. הוא לא נותן לאף אחד להתחמק. טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. מראשיכם עד שואבי המים. שואבי המים היו גבעונים. אנשים שהסתופפו לעם ישראל, שעבדו עלינו. את כולם משה מכניס לתוך ברית אחת. מה הוא עושה? שואלים כל המפרשים לדורותיהם, מה הוא מתכוון בברית הזאת? למה הוא מאגד? אפילו במתן תורה, הוא לא הזכיר את כל עם ישראל מלמעלה עד למטה, מהגברים עד הנשים, מהילדים עד העבדים. מה הולך כאן? מובא בחזל דבר מדהים. משה מחתים את כולנו על שטר של ערבות הדדית. משה קובע מהיום, יהודים הם גוף אחד, שכולם אחראים בשביל כולם. כשאתה חותם שטר ערבות לחבר שלך בבית הכנסת, מהיום הצרות שלו זה הצרות שלך. אם הוא לקח הלוואה לחתן את הבת והסתבך, ולא יכול להחזיר את הבעיות, לא, הוא ידאג, הערב ידאג. אומר משה רבינו, מהיום עם ישראל זה גוף אחד, שכולם אחראים בשביל כולם. הולך משה רבינו, הוא מכיר אותנו שאנחנו טובים בהתחמקויות, ומכנס את כל עם ישראל יחד, ומדגיש ומפרט, נשים וגברים, ילדים ומבוגרים, אף אחד לא יוכל להתחמק. אפילו שואב ממך, אפילו האנשים שעבדו עלינו, כולם ביחד, אנחנו, הקדוש ברוך הוא סופר אותנו כגוף אחד. למה היא נפקמינה? יש איזה נפקמינות עצומות, גם בחיוב וגם בשלילה. קודם כל, תראו את הדבר המדהים. יהודי יכול לברך בשביל יהודי אחר. אם אני שמעתי תקיעת שופר, שמעתי, יצאתי די חובת המצווה, אני לא יכול עוד פעם לברך, זאת תהיה ברכה לבטלה. לשמוע כל שופר, שמעתי. אבל יצאתי לרחוב, וראיתי אישה שעלתה מרוסיה, והיא לא יודעת לברך. אז אני גם תוקע עבורה בשופר, אבל גם מברך בשבילה. איך אתה מברך אשר קדישה על מצוותה וציוונו לשמוע כל שופר? אני עשיתי קידוש, ופתאום ראיתי אישה מרוסיה שלא יודעת לקדש. מצווה עליי לקדש בשבילה. אבל איך אתה אומר אשר קדישה על מצוותנו? הוא לא ציווה אותך, אתה כבר שמעת כל שופר. מה התשובה? התשובה היא מדהימה. אתה חייב גם בחיובים שלה. אתה ערב גם בשבילה, היא לא חייבת לבד. אתה חייב בשבילה. משה רבינו יוצר ברית של ערבות הדדית שבה כולנו חייבים בשביל כולנו. אין דבר כזה יהודי שבא לבד. מהרגע הזה אנחנו באים יחד. וזה כל הסיפור של ימי הדין. כל ימי הדין מחזירים אותנו להבנה הזאת שלפני הקדוש ברוך הוא אנחנו ניצבים כולכם לפני השם אלוקיכם. כל ה-120 מנדטים, כל הכנסת הזאת, טוב, חלקם אולי שאינם יהודים, אבל כל החלק היהודי לפחות, כולנו ביחד עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ביחד ואין לנו לאן לברוח, אנחנו לא יכולים להתחמק. כמו שאמרנו, או שנהיה תלויים זה בזה, או חס ושלום להפך. אנחנו נידונים באבון כולנו, מזוקים באבון כולנו ובאים יחד. עכשיו נבין את כל 4 השאלות ששאלנו. שאלנו, למה ראש השנה הוא יומיים? והתשובה היא מאוד פשוטה. כי ליום הדין, כל עם ישראל שבכל העולם בא יחד. אין מושג כזה שבחוץ לארץ, בארצות הברית יהיה ראש השנה יומיים, ובארץ ישראל כבר ילכו לעבודה. לדין, אנחנו באים יחד. אם יש יהודי שבסוף העולם עושה יומיים יום הדין, אז גם אנחנו נעשה יומיים יום הדין. אז גם אנחנו נתקע בשופר פעמיים. אתם ניצבים היום כולכם, אנחנו נידונים כגוף אחד, לא כשני גופים, לא כיהודי ארץ ישראל וכיהודי חוץ לארץ. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הבדל באיפה אתה גר. השאלה אם אתה חלק מהגוף הזה שנקרא עם ישראל או לא. אז ביום הדין נגמרים המחלוקות. אין דבר כזה, הם יומיים ואנחנו יום אחד. וכך להפך, ביום הכיפורים שאנחנו עושים יום אחד, גם הם עושים יום אחד. אין פתאום נעלמים ההבדלים. אין מושג כזה שחלק יעשו יום הדין, יתפללו מי יעני ומי יאשר, וחלק כבר יהיו בעבודה. כשאתה בא לבית משפט, אתה בא עם כל המשפחה יחד. ביום הדין אתם ניצבים היום כולכם. הקדוש ברוך הוא שוקל את הזכויות של כולנו, לא רק את הזכויות של כל פרט. הוא מניח על המשקל את הזכויות ואת החובות של כל עם ישראל יחד. עכשיו אני מבין מצוין, כמו שאמרתם, מה זה אשמנו, ומה בשמי אתה מדבר, ומה אתה לוקח לעצמך עבירות שלא עשית. כי העבירות של השכן הן גם עבירות שלך. אנחנו גוף אחד, כשהרגל חולה, גם הראש חולה. אין שום הבדל, הראש לא יכול להגיד לרגל, תנמקי את לבד, את לא מעניינת אותי. נמק ברגל, בסוף השם רחם יגיע למוח. כשחלק מהגוף חוטא, כל הגוף בבעיה. כל הגוף כואב, כל הגוף סובל, כל הגוף באותה מצוקה, כולנו באונייה אחת. המדרש פה נקרא, מביא על זה משל כל כך יפה, על הרעיון של הערבות ההדדית. הוא אומר, משה רבינו אומר לעם ישראל, תבינו, אתם עם קטן, אין לנו את האפשרות למחלוקת. אתם עם קטן ונרדף. עם קטן ונרדף צריך להילחם יחד. כי אחרת אם נאבד חצי, החצי השני לא יישאר לפליטה. והמדרש מביא לזה משל מפורסם על אבא שהיו לו 10 ילדים. ולפני הפטירה הוא קרא לכל הילדים יחד, והוא נתן ביד 10 מקלות, והוא אמר לה, עבר ילד ילד, תנסה לשבור את זה. אף אחד לא הצליח לשבור את המקלות. 10 מקלות אגודות, זה עבה, אף אחד לא הצליח לשבור. ואז הוא לקח מקל אחד ונתן לילדים לשבור, ובמכה אחת המקל נשבר. אמר להם, האבא, תזכרו את זה. אם תהיו 10, אף אחד לא יוכל לגעת בכם. אם תיפרדו לחתיכות, כל אחד יוכל לגמור אתכם. עם ישראל, משה רבנו יוצר ברית, אנחנו קטנים. מה מחזיק אותנו? הערבות ההדדית. ביום הדין אנחנו באים יחד. אתם ניצבים היום כולכם. בסופו של דבר, הבעיות של ארצות הברית הן גם בעיות שלנו. הבעיות שלנו הן גם בעיות של ארצות הברית. אין לאן להתחמק, אין לאן לברוח. אז שאלה שנייה, מה זה אשמנו? מה זה בגדנו? מי זה הבגדנו? כולנו. אין שום הבדל אם אני בגדתי או השכן שלי ידי בגד. כולנו בגדנו, כולנו באותה בעיה, כולנו באותה סירה. ועכשיו כמובן, כמובן, על 4 המינים כמו שהזכרת, כולנו מכירים את המדרש, שארבעת המינים זה סמל מופלא על 4 אבות הטיפוס בעם ישראל. כשאנחנו מאגדים יחד את 4 המינים, אנחנו בעצם מאגדים 4 סוגי יהודים. אנחנו מאגדים את כל סוגי היהודים ביחד לאגד אחד. האתרוג, יש לו גם טעם וגם ריח, מסמל את הצדיקים, שהם גם בעלי תורה, גם בעלי מצוות. הלולב, תמר, יש לו רק טעם ולא ריח, מסמל את בעלי התורה שלא לומדים מצוות. יש בעם ישראל הרבה כאלה שלומדים תורה, אבל מצוות לא מעניין אותם. יודעים לקרוא, יודעים ללמוד, יודעים לדבר, מצוות אין להם. ההדס, שיש לו ריח ואין לו טעם, מסמל את אלה שמקיימים מצוות, אבל לא לומדים. מבחינה אינטליגנטית הם לא מעמיקים. והערבה שאין לה לא טעם ולא ריח, מסמלת את אלו שאין להם לא תורה ולא מצוות. ואנחנו עוקדים את כולם יחד ומברכים על כולם יחד. להזכיר שאנחנו לא יכולים לוותר על אף אחד. אין לנו את הפריבילגיה לוותר על חלק מעם ישראל. אנחנו, כל אחד נותן את הערך שלו, כל אחד נותן את היופי שלו, כל אחד נותן את הטעם שלו, את התוספת שלו, כל אחד מכניס לעם ישראל משהו מיוחד. ושוב ושוב, אנחנו יחד. בדבר האחרון והיפה ביותר, יש מדרש, אם אני רואה ששכחתי להביא את זה פה, אני מצטער. לא, הבאתי את זה מרשי, שאומר מה הרעיון של שמיני עצרת, כל כך מרגש, למה עוד חג אחד, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרדתכם. אנא תישארו עוד יום אחד ביחד. היו חגים, ביום כיפור כל עם ישראל התכנס יחד. ליום אחד לא הייתה מחלוקת בעם ישראל. בתי הכנסת מתמלאים, יושבים יחד, הימנים והשמאליים, הדתיים ושאינם דתיים, כולם יושבים יחד בבית הכנסת, כולם אומרים את אותו וידוי, כולם מתפללים את אותו כל נדרי. ואחרי זה מגיע סוכות, ושוב כולם מתכנסים לסוכה, ויושבים יחד ומפטפטים, וזה כל כך נעים. אבל עוד רגע יתחיל החורף. וכל אחד ילך לדרכו, וכל אחד יחזור למחלוקות ולוויכוחים, והשנה יהיה חורף לא פשוט, צריכים להקים פה ממשלה, אז הוויכוחים המובטחים בעזרת השם ללוות אותנו עוד הרבה מאוד זמן. אומר הקדוש ברוך הוא, אנא, תדחו את זה ביום אחד. כמו אבא שמבקש מהילדים, היה כל כך כיף, ותלו תוכניות, תישארו עוד יום אחד. קשה עליי פרדתכם, לא פרדתנו, אנחנו לא נפרדים מהקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו הולכים להיפרד אחד מהשני. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אנא, תמשכו את החגים עוד יום אחד, וזה כל כך מתאים שעם ישראל הוסיף, זה כבר תקנה שלנו, את ההקפות, כי אין דבר מאחד כמו ריקוד. הרבי דיבר כל כך הרבה פעמים על זה, שהריקוד זה הדבר שהכי מאחד בעם ישראל. למה? כי בריקוד אין דרגות, אין פערים. אם היו אומרים, אתה מסיים את התורה, איך היינו צריכים לחגוג את זה? עם שיעור, בליל שבועות, נכון? אנחנו יושבים יחד לומדים. שאף אחד לא ישמע אותי בווידאו, זה לא מנהג חב"ד, אבל בבתי כנסת אחרים, יושבים ולומדים, נכון? למה ביום בשמחת תורה שסיימנו את התורה, היו צריכים להגיד שיעור טוב? איך אתה חוגג את סיום התורה? חוגגים בריקוד. והרבי הסביר כל כך הרבה פעמים, כי בריקוד אין פערים. בריקוד זה מעגל, במעגל אין התחלה וסוף. אין מי שבראש המעגל, אין מי שבסוף המעגל. כולנו באותה דרגה. אנחנו חוגגים כולנו את החיבור המשותף של התורה, שהיא לא שייכת לאף אחד יותר מאף אחר. היא לא שייכת לרבנים, היא לא שייכת לעמי הארץ, היא שייכת למעגל. התורה היא של כל עם ישראל, מורשה, קהילת יעקב, כמו שקוראים בשמחת תורה. זה ירושה שקיבלנו מאבא. הירושה שייכת לכל הילדים במידה שווה. אין הבדל אם הילד מוצלח או לא מוצלח. כל חגי תשרי מנסים לחבר אותנו, מנסים לאגד אותנו, להזכיר לנו שאין לנו את האפשרות לוותר על אף אחד, אין לנו אפשרות להיפרד מאף אחד. לכל אחד בעם ישראל נותן את התרומה שלו, את הערך שלו, את התפוקה שלו, ומה שנשאר זה לחבק, להתחזק אחד מהשני ולחזק אחד את השני. בואו נקרא כמה מקורות, מובאה מספר 2. אומר התנחומה, אתם ניצבים היום כולכם, אומר התנחומה, אתם ניצבים היום כולכם, בשביל מה משה רבנו מבצע את האגד הזה? בשביל מה הוא מבצע את הערבות ההדדית? שרק נבין כמה זה מהפכה. זה נשמע לנו פשוט שכולנו חייבים אחד בשביל השני. זה לא היה ככה, זה מהפכה. מה היה לפני מתן תורה?
כשהיה אדם חוטא, מה היו עושים איתו? זורקים אותו מהחלון. כשלוט רב עם אברהם, מה אמרו? עם הימין והימינה, עם השמאל והשמאלה, נעשה ממשלה צרה. אני אלך עם הימין, אתה תלך עם השמאל, לא ביחד. כשאסב חטא, כשישמעאל חטא, מה עשו איתם? זרקו אותם, לכו לחוץ לארץ, לא אכפת לנו מכם. לא רואים שום מחויבות של יעקב לאסב, של יצחק לישמעאל, אחים. אבל לא הייתה ערבות. לא היה שום... במצרים 80% נשארו שם, לא יצאו. אחרי מתן תורה, כשאנחנו מקבלים את התורה כאיש אחד בלב אחד, אין יותר להוציא ילד מבית ספר. הילד הזה לא ילך לשום מקום. הוא נשאר חלק מאיתנו, אנחנו צריכים לדאוג, לא צריכים למצוא לו פתרונות. אם הוא בבעיה, גם אתה בבעיה. זאת בעיה של כולנו. משה רבנו יוצר מהפכה שאומרת, אני משלם בשבילך, אתה משלם בשבילי. אתם ניצבים היום כולכם בנוהג שבעולם, אדם נוטל אגודה של קנים, האם יכול לשברם בבת אחת? למה הוא יוצר את המחויבות? כי כשאנחנו אגודה, אף אחד לא יכול לשבור אגודה. אבל אם הוא נוטל אחת, אחת, אפילו תינוק משברם. אבל מקל אחד, כל אחד יכול לשבור. וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלים, עד שיהיו כולם אגודה אחת, שנאמר בירמיהו, ובעת ההיא נאום השם יבוא בני ישראל המה, ובני יהודה יחדיו. רוצה לומר נקודה מדהימה ועמוקה, איך שהקבלה רואה את הדברים עוד יותר. מה הפירוש שכולנו ערבים? הפירוש הוא שיש העברה בין הנשמות. כתוב בזוהר, כתוב בספרי קבלה, שכל נשמות ישראל הם התגלות של אדם הראשון. של נשמת אדם הראשון, הנשמה הראשונה. עכשיו, אצל אדם הראשון היה גוף שלם, היה ראש והיה רגליים והיה ידיים. כשהנשמות נפרדו לפרטים, נפרדנו ל-60 ריבו, כל אחד הוא חלק אחד מנשמת אדם הראשון. אחד הוא מהראש שלו, ראשי אלפי ישראל, אחד הוא מהידיים שלו, אחד הוא מהרגליים, אחד הוא מהגוף. כל אחד נותן תרומה אחרת לגוף של עם ישראל, ויש חיבור, יש העברה וזרימה בין הנשמות. הנשמות מרגישות אחת את השנייה. גם אם לנו נראה שאנחנו כולנו נפרדים, אבל הנשמות מרגישות אחת את השנייה. וכשנשמה אחת סובלת, כל הגוף מרגיש את זה, גם נשמות אחרות מרגישות את זה. אז זה לא בעיה שלך, זה גם בעיה שלי. זה רעיון עמוק, זה רעיון קבלי, והתייגעתי, באמת התייגעתי למצוא סיפור שממחיש את זה, שאם נרצה או לא נרצה, אנחנו גוף אחד, והנשמות שלנו יש נימים שעוברות בין הנשמות, ומחברים אותנו לגוף אחד. ומצאתי סיפור, אתם יודעים מה? מופלא, שמסופר מפי בעל המעשה. יהודי בארצות הברית, נדמה לי באירופה, או באירופה, אני זוכר כרגע, אולי באירופה, מספר סיפור כזה. אבא שלו, כשהוא היה ילד, אבא שלו היה מאוד חולה, אחר כך, באופן מפתיע, אבא שלו עברי, חי עוד 40 שנה, ואז נפטר, כשהוא היה בן 50 בערך, אבא שלו נפטר, והם ישבו שבעה על אבא שלהם. נכנס אדם לשבעה, אדם שתמיד ידעו שהוא ידיד מאוד קרוב של אבא, לא ידעו בדיוק את הסיפור. נכנס והוא אומר, אני רוצה להיכנס כשיהיה פה שקט בבית, שכולם ילכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. בסדר, ערב אחד, שנהיה שקט בשבעה, התקשרו אליו, הוא בא, התיישב, ביקש לאסוף את האלמנה, את הילדים, הוא רוצה לספר סיפור. סיפר דבר מופלא. הוא אומר, אתם זוכרים, לפני 40 שנה שאבא שלכם היה חולה ואחר כך עברי. אני רוצה לספר לכם מה היה שם. הוא אומר, אני האדם הכי קרוב לאבא שלכם, שנינו עברנו את המחנות, ונוצר בינינו קשר, הכרנו אחד השני עוד באושוויץ או בטרבלינקה איפה שהם היו, ונוצר בינינו קשר מאוד קרוב, אחר כך הגענו לכאן ארצה והקמנו יחד משפחות, היה בינינו קשר עמוק מאוד מאוד. לפני 40 שנה אבא שלכם חלה מאוד. וזו הייתה מחלה שהרופאים אמרו שהפתרון היחיד הוא לנסות לעשות איזשהו ניתוח, אבל הם לא מבטיחים שאבא שלכם יתעורר מהניתוח. עכשיו הוא צריך להחליט האם לקחת את החודשים שיש לו או לעשות את הניתוח. אבא לא ידע מה להחליט, איך הוא יכול להחליט החלטה כזאת. הוא החליט לשלוח מכתבים, נדמה לי, ל-23 רבנים בכל העולם, עם התיק הרפואי שלו, שייעצו לו מה לעשות. לא הגיעה תשובה מאף אחד. זה היה השנים שאחרי המלחמה, כל אחד היה עסוק בצרות שלו, לאסוף את השברים, לאסוף את החסידים, את המשפחות שהתפרקו. לא היה לאף אחד ראש לענות למכתב מעבר לים, איזושהי בעיה רפואית, מי בכלל מבין בבעיות האלה. הגיע רק מכתב אחד. מתוך 23 מכתבים הגיע מכתב אחד. הגיע מעטפה כחול לבן, מברוקלין, מהרבי מלובביץ', שהרבי כותב דבר כזה, שנכון שהחולה יתחיל ללמוד שיעורי חיטת. וחבד נהוג ללמוד, הרבי דיבר על זה הרבה, חיטת, זה ראשי תיבות חומש תהילים טניה, את השיעור חומש היומי, הפרשה מחולקת לשבעה חלקים, השיעור חומש היומי, שיעור התהילים החודשי, התהילים הרי מחולקים לכל החודש, ושיעור מטניה היומי. עכשיו, אבא שלכם לא היה במצב בכלל שהוא יכול ללמוד. אני לקחתי את זה מאוד ברצינות, התקשרתי למזכירות של הרבי וביקשתי למסור שאני חבר של אותו יהודי, והוא לא יכול ללמוד שיעורי חיטת, הוא לא במצב, אני יודע אם אולי לא בהכרה, לא יודע מה היית המצב, הוא לא יכול ללמוד. הלך המזכיר, חזר ואמר שהרבי אומר שמישהו מהמשפחה ילמד. אז אמרתי, היהודי הוא ניצול שואה, אין לו משפחה, יש לו ילד קטן, מן 5, אין מי שילמד בשבילו. ואז הרבי מדהים, הרבי אומר אז שחבר טוב ילמד בשבילו. והוא אומר, מי אותו יום, אני לא חסיד חב"ד, לקחתי על עצמי 40 שנה כבר, לא פספסתי יום אחד משיעורי החיטת. וכמה שבועות אחרי שהתחלתי ללמוד, באיזשהו אורח פלא, הרופאים שינו את הדיאגנוזה ושינו את המצב, וברוך השם לא היה ניתוח ולא שום דבר, והוא יצא מהמצב, והוא חי עוד 40 שנה. עכשיו, אני חושב על הדבר הזה. איך זה עובד שטוביה חולה וזיגוד אומר חיטת? שראובן חולה ושמעון אומר חיטת? כי ככה זה. הערבות ההדדית היא לא רק חיצונית, היא לא משפטית. זאת ערבות נשמתית. יש נשמות ישראל קשורות כולן כגוף אחד, כולן פיתוח שנשמת אדם הראשון, ויש העברה וזרימה בין הנשמות. עכשיו בא יהודי ואומר לי, מה אכפת לי במפלגה האיש, תלך לעזאזל. מה זה תלך לעזאזל? שמעת פעם שיד ימין תגיד על יד שמאל שתלך לעזאזל? שיד שמאל תגיד על יד ימין שתלך לעזאזל? מה זה שייך? כולנו גוף אחד, כולנו עומדים כאיש אחד לפני הקדוש ברוך הוא, יש לנו מחויבות אחד כלפי השני. נקרא, אני קורא בדרך מצוותיך, מצוות אהבת ישראל, זה ספר של הצמח צדק, של נכד של בעל התניא, הוא מביא רעיון קבלי על ההיבט המיסטי, ההיבט הפנימי של המחויבות ההדדית. האדם הראשון היה כללות כל הנשמות, מהם נתלים בראשו, מהם נתלים בזרועו, ולכן הוא הגורם עניין ההתכללות גם אחרי יציאתם כל אחד בפני עצמו. וכמו בגוף אחד, שהוא בהתחלקות ציור איברים, ראש ורגליים, ידיים וציפורניים, אבל כל אחד כלול מזולתו, מביא דוגמה מעולם הרפלקסולוגיה. היום כשרוצים לרפא את הראש, איפה לוחצים? בכף הרגל. מה הקשר? כי אנחנו יודעים שיש עצבים שעוברים בכל הגוף מלמעלה עד למטה. גם בנשמות ישראל זה ככה. הנשמה של הרגל קשורה עם הנשמה של הראש, הנשמה של הראש קשורה עם הראש של הרגל. לפעמים בשביל לרפא אותך, צריכים ללחוץ על מי שהצביע למפלגה ההפוכה ממך. מאיפה אתה יודע איפה העצב שלך נמצא? מאיפה אתה יודע איפה השלמות שלך נמצאת? זה לא מצחיק בכלל. כל אחד כלול מזולתו שביד, יש חיות מעין הרגל על ידי הורידים. הכותרת של השיעור הזה צריכה להיות בלי הקשר פוליטי, ממשלת אחדות, אבל באמת בלי הקשרים פוליטיים. כל אחד כלול מזולתו שביד, שביד יש חיות מעין הרגל על ידי הורידים שנמשכו בו, וכנודע שמרפאים איבר אחד, הנה הוא מביא, איך מרפאים איבר אחד, פעם היה מקובל הקזה דם, על ידי שמקיזים דם באיבר אחר, על ידי הקזה בחברו מצד עירוב הדמים, וכך הנפש לא נפרדה, ויש לה כאב עצום ברוחניותה מכאב העין. אתה חושב שאתה יכול להגיד, הם, השמאלנים, הימנים, הדתיים, החילונים, שילכו לעזאזל. כולנו גוף אחד. העצבים של העין נמצאים בראש, העצבים של הראש נמצאים בעין. אין לנו שום אפשרות להיפרד ושום אפשרות להתנתק. ונסכם, זה ארבעת החגים, ראש השנה יומיים, כי כשבחוץ לארץ יומיים, גם אצלנו יומיים. יום כיפור יום אחד, כי כשאצלנו יום אחד, גם אצלם יהיה יום אחד. כי אתם ניצבים כולכם. אין מושג כזה שחצי עם יעמוד ביום הדין וחצי עם ישחק שש בש. זה לא קיים. ואותו דבר אומר שאר הכוונות. אז נקרא ליקוטי שיחות י' 286. בנוגע לכך שראש השנה נחגג יומיים, בכך מודגש העניין של אתם ניצבים כולכם. כי בעוד שכל הימים טובים ישנו חילוק בין יהודי ארץ ישראל לחול, בראש השנה כולם חוגגים יומיים וגם בארץ ישראל. אומר שאר הכוונות, שאלנו, מה אתה אומר רשמנו בלשון רבים? מה אתה אומר על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות? אפילו לא דמיינת על דבר כזה. מה אתה לוקח את זה על עצמך? אתה לא דמיינת, השכן שלך כן דמיין. זאת בעיה שלך. אומר הארי הקדוש, מלבד מה שנענש האדם על חטאיו, נענש על חברו מטעם הערבות. כי כל ישראל הם גוף אחד כלול מאיברים רבים. ולכן ראוי שיתוודא בלשון רבים, כדי שיתוודא גם על חברו. ואף בעבירות שלא חטא בהם, אפשר שחברו חטא, וצריך להתוודות בלשון רבים. שאלנו, מה זה שמיני עצרת? לנו מספיק חגים? מה עוד חג? מביא רש"י את המדרש, עצרת הוא, עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן בניו לסעודה, וכיוון שהגיע זמנם להיפטר, אמר בניי, בבקשה מכם, עקבו עמי עוד יום אחד, קשה עליי פרדתכם, אל תיפרדו, חודש שלם הייתם יחד, אל תפסיקו את זה, אל תחזרו חזרה למחלוקות, לשמוע חדשות. אז זה כל הרעיון של החודש הזה. אני אבל אסיים בנקודה אחרונה. תיאוריות יפות, מילים יפות, אבל תכלס יש מחלוקות ויש ויכוחים. ומה שאני רואה קדוש, השני רואה תמה, ומה שהוא רואה תמה, הכל הפוך. אז איך מתעלים מעל כל הוויכוחים האלה? שמעתי פעם וורט עצום, וורט ענק. בתפילין, אנחנו מניחים תפילין של יד ותפילין של ראש. מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? בשתיהן יש אותן פרשיות. ארבע פרשיות, שמע והיה, קדש והיה. ארבע פרשיות, גם בתפילין של יד, גם בתפילין של ראש. מה ההבדל? בחלוקה. ביד זה פרשה אחת ארוכה. בראש זה ארבעה תאים. מי שיקח מחר את התפילין של ראש ויסתכל, זה מחולק. זה ארבעה תאים, צריך שיוכלו להעביר חוט בפנים. זה ממש ארבעה תאים, כי זה מחולק לארבע פרשיות. מה ההבדל? או שנשים גם ביד ארבע פרשיות מחולקות, או שנשים בראש פרשייה אחת. מה הולך פה? ללמד אותנו שבראש מותר להתווכח. מותר לפצל ומותר להתפצל. בלב צריכים להישאר אחד. ואהבת לרעך כמוך, את עצמך אתה אוהב עם הפיצולים בתוכך, עם הכישלונות שלך. אנחנו נעמוד ונגיד על חטא, נודה בכישלונות איומים. וזה לא יפריע לנו לאהוב את עצמנו. למה? אנחנו עושים הפרדה בין החטא ובין המהות שלי. אני אומר, אמנם אני טועה, אבל אני שלם. את אותו דבר תגיד על החבר שלך. אמנם אתה מתווכח איתו, אמנם אתה לא מסכים איתו בכלום, אבל זה לא הופך אותו לפחות אחיך. והחיבור בינינו הרבה יותר גדול מהפיצול בינינו. אז בראש נתווכח. לא נשתיק אחד את השני. אבל בלב, בחיבור, אנחנו צריכים לדעת שאתם ניצבים היום כולכם. אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא יחד. הנחת הכי גדול, אם אנחנו רוצים שנה מבורכת פה בארץ, הדרך היחידה לעורר את אבא לעשות את זה, זה אחדות. אין כלי שמעורר אם ילדים רוצים להוציא מאבא משהו. מה הדרך הכי טובה? אם ילדים רוצים להוציא מאבא, אני לא יודע, טיול בחופש, לקנות משהו, יש דרך אחת שכל אבא נמס ממנה, אם הם באים יחד. אם באים כל הילדים יחד, מתיישבים לפני אבא ואומרים לו, אבא, הילד הזה רוצה לקנות דירה, אנחנו יודעים שאין לך, אבל תעזור לו. הילד הזה רוצה ללמוד משהו, תעזור לו. אין אבא שעומד בפני אחדות של ילדים. אין אבא שעומד בפני אגודה אחת של ילדים שעומדים יחד. אם אנחנו רוצים שנה מבורכת, שנה של גאולה, התנאי הראשון הוא שנבוא יחד, ובעיקר שנמשיך את זה גם אחרי שמיני עצרת, נמשיך את זה לכל השנה, ניקח ערבות אחד לשני, נהיה אכפתים אחד לשני, נזכה בעזרת השם לשנה מבורכת, לבשורות טובות, לכל מה שמבקשים מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שנת גאולה וישועה, גאולה פרטית וגאולה כללית.